שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו נרצה היום להזמין אתכם לשיחה איתנו עם הרב לייטמן, נרצה ללמוד ממנו על החיים, נרצה להתבונן על החיים שלנו, על מה שקורה בתוכנו, על מה שקורה מסביבנו, ולראות איך אפשר לקחת את הכל למקום טוב יותר, למקום חדש. נצא להרפתקה, תהיו איתנו, יהיו המון הפתעות בדרך. ניצה, בואי תפתחי בבקשה את המסע שלנו.
כן, בתוכנית הקודמת ניסינו לברר באמת את ההבדל בין המדיטציה המקובלת, אותה מדיטציה שהגיעה ממדינות המזרח הרחוק, לבין המדיטציה הקבלית. אני אגיד אולי בכמה מילים מה אני הבנתי. באמת הבנתי שההבדל הגדול הוא שבמדיטציה המקובלת היא מדיטציה שיש איזושהי התכנסות פנימה ואיזושהי התנתקות מהסביבה, איזושהי התכנסות פנימית, איזושהי התבוננות פנימה, כדי באמת להשיג איזשהו, מתוך רצון להיפתח לאיזשהו דרגה רוחנית, אבל זה נשאר באיזשהו רובד פנימי. בעוד שבמדיטציה שאתה מתאר כמדיטציה קבלית, זה איזושהי כוונה שהיא כבר החוצה ממני, זאת אומרת, לא דווקא התכנסות פנימה, אלא דווקא יציאה ממני כלפי הזולת, כלפי החיבור עם אנשים אחרים, ודווקא בניסיון הזה, באמת לגלות או להצליח להתפתח ברמה הרוחנית כמו שאנחנו רוצים להתפתח. אז עכשיו רציתי לנסות ולברר עוד ככה. מה יש בקבלה? אנחנו רואים הרבה פעמים, גם כשאני משתתפת בשיעורים וגם כשאני צופה בטלוויזיה, אני באמת רואה הרבה פעמים שאתה מנחה תלמידיך לשבת במעגלים ויש איזשהו כוח כזה בתוך המעגל ובסדנה, והיום רציתי לברר קצת מה יש באותו מעגל, והאם המעגל הזה הוא איזשהו אמצעי באמת להתעלות רוחנית ולהתפתחות רוחנית, כמו שבעצם המדיטציה במקור מבקשת להשיג. אז מה יש באותו מעגל, באותה סדנה?
קודם כל, אנחנו צריכים להבין ש שתי שיטות האלו, כעיקרון, שזה חוכמת הקבלה מצד אחד, וכל היתר השיטות של מדיטציה מצד השני, הם מקורם באברהם. כמו שכתוב, שהוא נתן מתנות לבני הפילגשים, ושלח אותם קדמה לארץ קדם. שמשם הם התפתחו כל המדיטציות.
המתנות, אני מבינה שזה משהו סימבולי, הוא לא נתן מתנה, זאת אומרת, למה הכוונה בדיוק?
הכוונה היא שהוא נתן להם שיטות איך להתעלות מעל האגו, איך בינתיים להתקיים עם הכל האגו המתגבר. ולאלו שהתחברו עליו, רצו לדעת מה מהות החיים, מטרת החיים, כמו שהוא פרסם בכל הבבל, כמו שכתוב, אז להם הוא סיפר איך באמת לממש את הרצון שלהם, הנטייה שלהם, שזה הכל אפשר אך ורק על ידי יחס בין בני אדם. לא שבן אדם נכנס פנימה, אלא ההפך, הוא יוצא החוצה. שהוא לא מתכנס בפנים ולא צריך אף אחד, הוא עולה לאיזה גבעה ויושב שם כמה שנים, עשרות שנים וזהו, לא חשוב לו יותר כלום מאחרים, שאין עולם ואין בני אדם אחרים, הוא לבד ככה עם הכוח עליון. זה לא חוכמת הקבלה, חוכמת הקבלה היא דווקא בזה ואהבת לרעך כמוך, דרך אהבת הזולת שאתה בפועל מגיע לחיבור עם הזולת, על ידי זה אתה מגיע להתעלות מעל האגו שלך, שאתה משתמש באגו שלך, אתה לא מבטל אותו, כמו שבשיטות המדיטטיביות האלו, האחרות שונות. ולכן, כל השיטת הקבלה היא בחיבור. דווקא.
מה יש בחיבור? מה יש בחיבור?
בחיבור אנחנו מגלים אנחנו בונים את האנושות שוב בחזרה כגוף אחד. בחיבור אנחנו מגיעים למצב שכמו שהיה, כמו שכתוב בתורה, לפני שבירת אדם הראשון, לפני זה שהתחלק להרבה מאוד חלקים כביכול. זאת אומרת, שאנחנו צריכים להיות גוף אחד, גוף הרוחני אחד, והוא התפוצץ למיליארדי חלקים. ובכל אחד ואחד יש לנו חלק ממנו. נשמה, חלקית של נשמה הכללית אחת הזאת, שהיא נקראת אדם, אדם הראשון. ולכן, הכל המגמה שלנו צריכה להיות כדי להחזיר את עצמנו לחיבור, עד כדי כך שהגופים האלו, פיזיולוגיים, הם לא יהיו כמחיצות בינינו, אלה שהחלק חלקים הפנימיים שלנו יתחברו יחד. והגופים הם פשוט, הם לא יפריעו. אם אנחנו נחשוב, אם אנחנו נתבונן, אם אנחנו נעשה מדיטציה הנכונה,
כן.
אז אנחנו נחבר את החלקיקים הפנימיים שלנו למערכת אחת גדולה שנקראת הנשמה או שכינה. ובה אנחנו נגלה את הכוח שאנחנו נייצב אותו בפנים מרצונות שלנו שבכל אחד יש ניצוץ קטן. אנחנו נדליק בפנים את הכוח הזה הגדול והוא יקרא בורא. למה בורא? בו וראה שאנחנו בעצמנו מגיעים ורואים ומשיגים את הכוח הזה, ואנחנו בנינו אותו, אנחנו עשינו אותו. זה בעצם מה שמשיגים על ידי, לא נגיד, מדיטציה קבלית.
כן.
ולכן ההבדל הוא גדול ועקרוני בזה שאנחנו מגיעים לחיבור בינינו, ובתוך החיבור בינינו הפנימי, אנחנו משיגים את הכוח העליון, מטרת הבריאה, סיכום של כל הבריאה, ומדיטציות אחרות הן פשוט, כל אחד יושב לחוד וכל אחד מתבונן לחוד. ואצלנו לא, רק לתוך חיבור. אני צריך בתוך החיבור בינינו, עם עוד נגיד 9 אנשים, 10 נגיד, מניין, יש בזה כוח מיוחד במניין, לא יותר ולא פחות. כן? רצוי שאנחנו נתבונן יחד, להגיע בפנים, בקשר בינינו, כן? מעל הגופים שלנו. זאת אומרת, לא חשוב לנו הגופים. אנחנו רוצים לבטל את האגו שלנו ולהתחבר מעליו יחד. זה נקרא באמונה למעלה מהדעת.
קודם אמרת לא לבטל את האגו?
לא לבטל, אלא להתעלות מעליו.
להעלות מעליו, כן.
אנחנו לא מבטלים אותו. אנחנו גם כן לא מסוגלים לבטל. וגם הם לא מסוגלים לבטל. רק נראה להם שהם כאילו מבטלים. הם רק מפסיקים להרגיש אותו לזמן מה. זהו. זה בעצם השיטה. זאת אומרת, שיטה היא לחזור להיות כאיש אחד בלב אחד. לכל האנושות כאדם אחד, כאילו, כמערכת אחד. שיהיה רצון אחד, כדי להתחבר יחד, ושכך אנחנו נחיה יחד עם זה שאנחנו נמצאים בגופים שלנו. אז תתארי, כל האנושות סביב כדור הארץ, וכולם מרגישים את כולם, וכולם נמצאים בקשר עם כולם יחד, כאילו שאנחנו ממש מתקשרים במרכז כדור הארץ. זה המצב שאליו אנחנו צריכים להגיע. וטבע, שאנחנו נמצאים בתוך מסגרת הזאת, סך הכל, דומם, צומח וחי, שנקרא הטבע, הוא כל הזמן בהתפתחות, ובנו, בתוך הטבע, כי אנחנו צריכים, כי אנחנו שייכים לדרגת החי, כן? אז אנחנו כל הזמן מגיעים למצב שאנחנו מגלים יותר ויותר ויותר, שאנחנו שייכים לעולם העגול, לעולם האינטגרלי, שכל החלקים שלו קשורים זה לזה. עד שאי אפשר לחשוב על איזשהו חלק מנותק מהעולם. כן? ואנחנו מגלים מיום ליום בזה תופעות יותר ויותר גדולות מדעיות. אז זה מביא אותנו למצב שכמה שאנחנו מתפתחים, אנחנו נכנסים לצרות גדולות, אם אנחנו לא הולכים יחד עם אותה מגמת הטבע להיות מחוברים בינינו. שדומם, צומח וחי, הם בהכרח מחוברים על ידי כוחות הטבע שמפעילים אותם בהכרח. ודרגת האדם. לא, אלא האדם צריך למצוא בעצמו את מצב החיבור, שכולם חייבים להיות מחוברים גם כן בינינו כמערכת אחידה.
זאת המטרה?
זאת המטרה.
אני רוצה קצת לדבר על חוויה, אפשר?
בבקשה.
על החוויה. כי אחד הדברים שמדברים עליהם הכי הרבה במדיטציה רגילה, זה שיש איזושהי חוויה, חוויה של שקט, של שלווה, של משהו נורא נעים, שהאדם רוצה להימשך אליו. האם גם בחוויה שאתה מתאר יש חוויה רגשית, ואם כן, מה בדיוק מרגישים? האם גם שם יש את אותו תענוג, או אולי יותר?
הם עושים את זה למען ההרגשה הנעימה. כדי להתפטר מבעיות, צרות, לחצים, ולזמן מה משיגים את זה? ללא ספק זה שיטת הרפיה. ללא ספק שזה עוזר לאדם לצאת מהלחצים בחיים שלו, ובערב, בבוקר, מתישהו שנכנס למדיטציה, זה עוזר לו מאוד להיות רגוע, והוא לא צריך פסיכולוג אישי שלו, זה עוזר לו. כן, זה באמת...
נעשו באמת המון מחקרים, אגב, על הדבר הזה. כן. המון מחקרים עשו. חלקם התפרסמו בכל מיני כתבי עת מאוד מפורסמים, ובאמת חקרו ארבעה תחומים שזה השפיע. אחד מהתחומים זה באמת השפעה של התרגול על המוח ועל התודעה, שיש איזשהו יותר באמת שקט ויותר פוקוס, יותר אפשרות לריכוז.
נו, זה ודאי, כן? כי אם אדם מתפטר מכל ההפרעות, אז הוא יותר...
מפוקס.
כן.
נכון? תחום נוסף זה שיפור הבריאות. מסתבר שזה משפיע על הבריאות, כן. של הגוף, התרגול הזה, וגם שיפור ההתנהגות החברתית. זאת אומרת, יש איזשהו שיפור. אני מדברת לא על אלה שמתבודדים שם על הערים, אלא אנשים במערב שמתרגלים וחוזרים ליום, כן, העבודה, כן. הרגיל שלהם. כן? שזה בערך רובנו. אז זה הופך אותם כאילו לאנשים טיפה יותר סובלניים, אולי יש להם יכולת להכיל יותר. ויש תחום נוסף שאני אולי אגע בו בהמשך, ככה אני אשאל לגביו, כי הוא תחום מעניין, עוד אחד נוסף, אבל באמת יש איזושהי הרגשה שהוא עוזר.
ללא ספק, ללא ספק. אני דרך אגב, אני לא יכול להגיד שאני הייתי ממליץ לכל אדם שהוא לחוץ, נמצא תחת הלחצים חיצוניים או פנימיים, שיש לו איזשהו בעיות, צרות ומה, אנחנו רוצים להיכנס למדיטציה.
כן.
אנחנו רוצים להיות ברוגע מסוים. השאלה היא עד כמה ובשביל מה. אבל גם זה לא חשוב לנו. כאן אנחנו מדברים על איזשהו מחקר השוואתי.
נכון.
בין המדיטציות, נכון. האלה, okay. ומדיטציה קבלית.
נכון. אז עכשיו אני רוצה באמת מבחינה השוואתית.
כן.
על החוויה, על סוג החוויה פה, ועל סוג החוויה במדיטציה שאתה מדבר עליה. חוויה פנימית, רגשית, מה אדם חווה?
אז מה השאלה? שוב תדייקי.
מה בדיוק החוויה שהאדם חווה באותה מדיטציה קבלית נקרא לה, כמו שתיארת אותו, כשהוא יוצא מעצמו לעבר חיבור?
שאדם יוצא מחוץ לעצמו לחיבור, הוא בונה קשר שלו עם האחרים דווקא בעזרת האגו שלו. כמה שהוא מתגבר על האגו, זה הכוח שלו שאיתו הוא יוצא להתחבר עם אחרים. זאת אומרת, הוא משתמש באגו רק בצורה הפוכה. הוא עושה אינברסיה בכוח הזה, ואז מתחבר עם אחרים. כשהוא מתחבר עם אחרים, הוא מרגיש בקשר איתם מימד חדש. זאת אומרת, מימד ממש חדש, כמו יקום חדש, כן? שבו בתוך המימד הזה, הוא מתחיל להרגיש ששם שורה כוח השפעה, או אור. והוא מגלה אותו ככוח המשותף בינו לאחרים, שמתגלה, בגלל שהוא ואחרים נמצאים בהדדיות זה לזה. הוא מגלה בזה אותם החלקים, או אפשר להגיד הנשמות, הרצונות שתקנו את עצמם מעל מנת לקבל לעל מנת להשפיע, הם נקראים הנשמות. ואז הוא מתחבר לאותם הרצונות של אותו מנגנון הכללי, שכבר תוקנו את עצמם על מנת לקבל לעל מנת להשפיע, שזה המקובלים של כל הדורות, שהם תקנו את עצמם, ואז הוא מתחבר אליהם גם כן, לאותם הרצונות, הופך להיות איתם יחד במערכת אחת. ואז הוא מגלה את המערכת שהיא ללא זמן, תנועה, מקום, קיימת, אלא במימד אחר. הוא כאילו נכנס לחתך אחר לגמרי, שנפתח לו. כן? ושם הוא קיים בתוך ה... התעלות שלו מעל האגו שלו. ואז כבר כשהוא קיים בזה, כשהוא מתקשר לזה, מגלה את זה, מתגלים בו רצונות החדשים האגואיסטיים, והוא כבר מבין מה שהוא צריך לעשות, איך שהוא צריך להתגבר עליהם, ואז הוא משתמש באגו שלו, על ידי כוח ההשפעה שהוא משיג במקום הזה, זה כמו מים שיוצאים מתוך באר, ואז הוא מתקן את האגו שלו, מעלה את עצמו מעל האגו שלו יותר ויותר, וכך הולך ומתחבר למערכת בצורה יותר רחבה ויותר חזקה, יותר הדדית, וזה מקנה לו ממש עולם חדש, ששם יש מדרגות, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אין סוף, וכל המדרגות האלו, על זה מסופר בספרי הקבלה, הוא לומד את זה, ויודע איך לממש את זה בצורה פרקטית, וזאת אומרת, יש לו ספרים, שלפי הספרים האלה, הוא נכנס למדיטציה הקבלית, הוא יודע איך לממש את זה, זאת אומרת, כאן זה מדיטציה, היא מעשית, והיא כולה עם השימוש של האגו שלו, עם הרצון לקבל, שמתעלה מעליו, והכל זה אך ורק בחיבור בין בני אדם, עד שהוא מבין שהמטרת הקיום שלנו כאן, במה שנראה לנו העולם הזה, שאנחנו נעלה את כל המציאות הזאת לדרגה של אותו עולם העליון. שהוא גילה, והוא פועל לקראת זה, בכמה שאפשר.
אז עוד שאלה עוד פעם לגבי החוויה, כי באמת הפעולה של המדיטציה הרגילה, אני שוב משווה, מתוארת כחוויה מאוד אקסטטית, יש בה משהו מאוד מרגש, משהו שלא סתם אנשים מוכנים לתרגל כל כך הרבה, כי הם רוצים להגיע לאיזושהי הרגשה כזאת של איזושהי אקסטזה.
כן.
והשאלה שלי באמת, מהי אותה הרגשה שאדם, כשהוא עושה את הפעולה הזאת של החיבור שתיארת, אותה מדיטציה קבלית, האם הוא חווה איזושהי חוויה רגשית מסוימת?
זה הכל רגשית, אלא מה? הכל ברגש, כי זה מלמעלה מהרצון האגואיסטי, גם כן בתוך הרצון. בלי רצון אין כלום, רצון זה חומר של כל הבריאה. אבל במדיטציה קבליסטית אדם יכול להיות 24 שעות ביממה. יחד עם זה לעבוד, ללמוד, לעשות כל מיני פעולות, כולל פעולות אינטימיות, זה לא חשוב איפה ומה ומו. הכל מה שהוא עושה בחיים שלו, זה עם אותה הכוונה להתחבר עם הכלל, ולהגיע לאותה דרגה רוחנית יותר ויותר גבוהה, כך הוא עובד. זאת אומרת, זה לא, הוא לא צריך לפרוש מהציבור, הוא לא צריך לעשות איזושהי פעולות אישיות, לא, הכל רק יחד. זאת אומרת, יש כאן כמה נקודות שהן מאוד מאוד כאלו אופייניות לחומת הקבלה, שאין בשום מדיטציה אחרת, שזה קשר עם הזולת, ואהבת לרעך כמוך, מאהבת הבריות לאהבת הכללית, גילוי כוח עליון שמנהל את הכל, עושה את כל הפעולות שלו, יחד עם זה שלא מתנתק מהחיים, וההפך, מקובלים מחייבים את האדם לעבוד, ולא להתרחק מהציבור, ולהיות מעורב עם כולם, ולהשיג כל הדרגות הגבוהות ביותר, בזמן שהוא נמצא בעולם הזה, אין לו לאן לברוח, עד שהוא חי כאן, עד שנותנים לו בעולם הזה לעשות תיקונים, הוא חייב לעשות אותם כאן, ולא שרוצה להתפטר, כבר יש לו שם מקום בעולם הבא, אין דבר כזה. אלא הוא מגלה שאין הבדל בין עולם הזה ועולם הבא, זה הכל בתפיסת האדם.
עכשיו, התפיסת המציאות הזאת באמת שמשתנה אצל האדם, היא משפיעה על הצורה שהוא חווה את החיים, הוא יותר מאושר, הוא יותר, מה קורה לו בעצם? בחוויה של אדם שהוא מתחיל כבר להיות בדרך הרוחנית שאתה מתאר.
הוא מתחיל לגלות מציאות מעל זמן, מעל תנועה ומעל מקום. זאת אומרת, הוא מתחיל לגלות מציאות נצחית, בלתי מוגבלת, שלימה. ואז איזה אי אפשר להסביר, הוא נכנס לשליטה העליונה, ולא שמבטל את עצמו, אלא ההפך, הוא שולט בכל העולם ההוא שרוכש, ויחד עם זה הוא מגלה שהעולם שלנו, אם משתמשים בו נכון, כדי לגלות את המציאות העליונה הזאת, העולם שלנו הוא מאוד חשוב. זה לא זלזול בעולם שאנחנו צריכים להתעלות עליו ולא להרגיש אותו. אלא ההפך, כמה שאנחנו נמצאים בכל העולם הזה, יחד עם עולם הרוחני, בזה אנחנו דווקא מחברים את שני העולמות ומתעלים.
ואם נחזור באמת לאותה סדנה, לאותו מעגל שאני רואה תמיד אנשים שיושבים ככה בעשיריות, ואני גם רואה שיש איזה שהם כללים מסוימים ששומרים עליהם, במה הכללים האלה ובמה המעגל הזה והסדנה הזאת היא גורמת לאדם? איך היא עוזרת לו להתעלות ולהתפתח רוחנית? ומה הוא מרגיש בתוך הסדנה הזאת?
בואי רק נבהיר בכמה מילים על מה מדובר, לטובת מי שלא ראה כזה דבר. אז אנחנו מדברים על זה שבשיעורי הקבלה, שאתה מלמד את התלמידים שלך, יש חלק שבו הם יושבים במעגל בין 10 אנשים, אתה מלמד משהו, בסוף דבריך אתה שואל אותם שאלה, ואז הם מתחילים לדון בזה אחר זה, אדם שמדבר כולם מקשיבים לו, האדם הבא שמדבר כולם מקשיבים לו, וכן הלאה, ואז אתה מקדם אותם לתובנה הבאה, שואל שאלה נוספת, ושוב המעגל מדבר. זאת אומרת, זה
עוזר לחיבור ביניהם.
זו הפעולה המדוברת שקוראים לה מעגל כזה, ושוב תחזרי על השאלה ביחס לזה.
כן, אז השאלה איך המעגל הזה עוזר לנו בהתפתחות רוחנית ובגילוי אותו כוח. עליון.
כי אנחנו מדברים על איזשהו שאלות מחומת הקבלה, איך אנחנו מתחברים, למה, באיזה צורה ומה פועל עלינו וכו' וכו'. השאלות שהן כולם קשורות לחיבור, כולם קשורות למבנה שאנחנו צריכים להשיג, להיות כולנו מחוברים לנקודה אחת, והאגו שלנו רק עוזר לנו בזה, הוא ככוח אנטי. הוא נותן לנו דווקא קונטרה הזאת, להיות מעליו. ולכן אנחנו כך עושים בזמן הבירור של הדברים האלה. וזו העבודה בפועל. ואומנם שהשאלות אולי לפעמים נראות שלא קשורות בינינו, אבל בכל זאת הן קשורות לצורת העיגול וחיבור במרכז העיגול, מה שאנחנו בונים.
וההתבוננות הזו היא כלפי אותה שאלה ששאלת, לאן בעצם מכוון האדם?
ההתבוננות היא יחד עם השאלה שלי, כן. אבל בכל זאת אפילו ששאלה שלי היא לא בדיוק למרכז העיגול. הם חייבים כל הזמן לחשוב איך הם מממשים חיבור במרכז העיגול שלהם. לא. ואני מתכוון בזה שאני המנהל שלהם, של כל ה... כל הריפוי הזה, בוא נגיד, כן? אני מתכוון שהם כולם מגיעים למרכז העיגול, יש כאלה הרבה עיגולים, נגיד 30 כאלו עיגולים, בערך נמצאים בין 200 ל-300 תלמידים, ואני מתכוון שהם מכוונים למרכז העיגול, ואני נמצא שם במרכז העיגול שלהם, בכל אחד ואחד, ומשתדל לעזור להם להתאחד.
אז זאת אומרת, אותם 10 אנשים שיושבים במעגל, הם צריכים אתה שואל אותם שאלה כלשהי, והם צריכים להתבונן על מרכז העיגול?
כן.
לא הבנתי, אולי תבהיר, מה היה פעולת? מה פירושו להתבונן על מרכז העיגול? על מה הם מתבוננים?
איך אני מבטל את האגו שלי, ומעל האגו שלי, איך אני מתחבר עם כולם? איך אני משפיע לכולם, נותן לכולם, מבטל את עצמי כלפי כולם? איך אני עושה את עצמי הקטן מכולם? ואיך אני עוזר להם להתחבר, משרת אותם, כדי שהעיקר שכולם יתחברו. הלב שלי חושב רק על זה, איך שיתחברו. זה בעצם פעולת היוסף, כמו שאנחנו למדנו את זה מהתורה, לפני כניסה למצרים.
ומה מרגישים כשמרגישים חיבור באמצע המעגל?
אז בתוך החיבור מרגישים כוח עליון. תוצאה מהחיבור, זה הרגשת, זה גילוי הבורא.
אז ההתבוננות של כל אחד מתוך אותם 10 אנשים שיושבים במעגל, אם אני מסכם אותה, מה המשימה שאליה אתה מכוון אותו בעצם להתבונן, זה
לעשות מעצמנו כלי לגילוי הכוח עליון, לגילוי כוח השפעה ואהבה.
זו ההתבוננות.
כן.
נחשוב על זה הרב לייטמן, עד לפגישתנו הבאה, נתבונן בזה. תודה. תודה ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה שלנו, כל טוב, חיים חדשים, להתראות.